ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף מם זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, שמונה שורות לפני השורות הרחבות. אנחנו קוראים מדיבור המתחיל של המשנה, לא היו קוברים, והמשך הוא לא היו קוברים אותו בקברי בית אבות, אלא שני בתי קברות היו מתוקנים וכולי, אחד לנהרגין ולנחנקין ואחד לנסקלין ולנשרפין. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נפנה את תשומת ליבנו לשוליים. שם יש לנו כותרת נושא / מבנה, ורואים צורת פפיון. הסברים להא דקתני במשנה, דלא היו קוברין הנידון למות בקברי בית אבותיו, דאין קוברין רשע אצל צדיק. נקודה שנייה, למה היו שתי בתי קברות מתוקנים לבית דין? הגמרא, וכל כך למה? המשנה שאמרה שלא קוברים את הנידון למות בקברי המשפחה, קוראים זה קברי בית אבות, למה? תשובה, לפי שאין קוברים רשע אצל צדיק. יש לנו בגמרות המסומנות קטע בסוגריים, ויש גם כוכבית בשוליים, ממול כתוב סוגריים לשם דילוג, בתוכה מובא המקור להא דאין קוברים רשע אצל צדיק. אבל לשנייה נדלג כדי לשמוע על מין רצף קריאה. קראנו לפי שאין קוברין רשע אצל צדיק, ונדלג בשורה שלישית ברחבות, וכשם שאין קוברין רשע אצל צדיק, כך אין קוברין רשע חמור, כמו אלו שנידונו בסגילה או שריפה, אצל רשע קל, כאלו שנהרגו על ידי סייף או חנק. אז לכן ראינו במשנה שיש שני בתי קברות. שורת אומר ולתקון ארבע קברות, אז אם כבר, אז למה שלא יהיו ארבע בתי קברות לכל מיטה בנפרד? הגמרא עונה שני קברות, גמרא גמירי לזה מסורת בעל פה שיש רק שני בתי קברות ולא ארבע. כמובן דילגנו הקטע מכובד בסוגריים, נחזור לזה. אמרנו שאין קוברים רשע אצל צדיק, דאמר רב אחא בר חנינא, מניין שאין קוברים רשע אצל צדיק, שנאמר ויהי הם קוברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו. בלי להיכנס לרקע ההיסטורי שעומד מאחורי הפסוק, רואים פה קבורת אדם אצל הנביא אלישע, ואיכשהו הגופה של אותו איש בא במגע עם הנביא שנקבר שם, ופתאום קם אותו איש ויוקם רגלה וזז משם. מה זה מראה? זה מראה שלא קוברים רשע אצל צדיק. אמר לי רב פאפה ודילמה לקיומי ואינה פי שניים ברוכחה אליי. אנחנו יודעים שבהיפרדות הנביא אליהו מתלמידו אלישע, אלישע ביקש שיהיה לו פי שניים מרוחו של אליהו, ופי שניים יבוא לידי ביטוי בכך שאלישע יזכה להחיות שני מתים. אז אולי פה הוא קיום של אותו בקשה, אמר לי, אז ענו לו שאלת רב פאפה, אי הכי, אם זה היה קיום של הפי שניים, אז היינו דתניה, אתה רוצה להגיד שזה מה שכתוב פה בברייתא, על רגליו עמד ולביתו לא הלך, כאילו אותו אדם ששב לחיים, זה היה לכמה אולי שניות, רק קם לתחייה כדי לזוז מהנביא, ואחר כך זהו, מת עוד פעם, הוא לא הגיע לביתו. אז זה כזה תחייה קצרה, אי אפשר להגדיר אותו של קיום בקשת אלישע להיות פי שניים ברוחו של אליהו, אלא זה המקור שאין קוברים רשע אצל צדיק, אלא והינה פי שניים איכי משכחת לעד אחיה. איפה רואים פי שניים בכוחו של אלישע בתחיית המתים? אנחנו רואים ברשי, נע פי שניים, אליהו יחיה את המת, והיה לו לאלישע להחיות שני מתים, והוא לא יחיה אלא בנה של שונמית. אז איפה רואים את האחיה השנייה הנקית? הגמרא עונה, אמר לרב יוחנן, שריפה צורת נעמן. הוא, הנביא אלישע, זכה לרפות נעמן מצורתו, שהיא שקולה כמת. אדם שסובב מצורת נחשב כמת. ואיפה רואים את זה? אצל מרים ותפילת משה רבנו עליה. מה כתוב? אל נא תהי כמת. היא סבלה מצורת באותו מעמד, ומשה רבנו מתפלל עליה שהיא לא תהיה כמת. במקום לומר שאל תהיה כמצורת, אל תהיה כמת, כי צורת נחשב כמת. וכשם שאין קוברין רשע אצל צדיק, כך אין קוברין רשע חמור אצל רשע קל. אבל לתקון ארבע קברות, תשובה שני קברות, גמרא גמירי לה. שוב פעם אנחנו פונים לשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה, צורת בית מופיע, והם מימרות של רבי יוחנן בעניין דחיית קורבנו של אדם. ואנחנו נשמש בעוד סימונים, צורת מעוין, משום דבעליו, אחד, המירדתו, שתיים, נשתתה. אז קודם כל, שוב פעם אנחנו רק לזכור את הסימונים, יש לנו מימרה באולה מביא רבי יוחנן, ועוד כמה שעות נראה רבי יומיה מביא את רבי יוחנן. נחזור לגמרה, אמר אולה, אמר רבי יוחנן, אכל חילב. יש איסור חמור באכילת חילב, ואם אדם אכל חילב במזיד הוא חייב קרית. אם הוא אכל חילב, שזה אלו חילב הם מקומות מסוימות בתוך בהמה כשרה שאסור לאוכלם, בלי כמובן להיכנס לפרטים, אבל יש איסור לאכול אותם אזורים, אותם חלקים. אז אדם שאכל חלב בשוגג, הוא חייב להביא קורבן חטאת. וכן אבי, הוא אכל חלב והפריש קורבן, אבל לצערנו, והמיר דתו, הוא נהיה מומר, הוא נהיה חוטא במזיד, וחזר בו. אומרים, הועיל ונדחה, נדחה. אותו קורבן שהאדם הזה הפריש ועוד לא הביא, אבל בינתיים הוא גם המיר דתו, הוא נהיה מומר. נכון שהוא חזר בתשובה, אבל במצב הזה שהוא הבעלים היה מומר, לא מקבלים קורבנות מאנשים שהם בגדר מומרים. וממילא בשלב הזה שהוא היה מומר, הקורבן שלו נפסל. וזה שהוא חזר בתשובה זה אומרים כל הכבוד, אבל זה לא מכשיר את הקורבן מחדש. רש"י כותב, הועיל ונדחה הקורבן, כשמיודתו, ואין מקבלים קורבן מן המומרים, כדתניה, פסוק כתוב, כותב, מעם הארץ. זה בפרט למומר, בשחיטת חולים, מסכת חולים, פרק כמה. רש"י מוסיף לשם המשך הגמרא, שותה, נמי, לאו באו כפרה אי. יקריב אותו, זה מה שכתוב, לרצונו כתיב. חזרה לגמרא, איתמר נמי, נמי, הכוונה עוד, גם כן. גם כן פה, יהיה עוד דוגמה של קורבן שהיה ראוי מצד הבעלים, וקרה מה שקרה ונדחה, ולמרות שהבעלים חוזרים לאיתנם, הקורבן בכל זאת נפסל. וזה עוד דוגמה. למה אני מקדים את זה? כי בדרך כלל כשורים את הביטוי איתמר נמי, זה פשוט הגמר מביא עוד שיטה שאומרת אותו דבר. פה אנחנו נראה אותו דבר מבחינת הלכה, אבל דוגמה שונה. אמר רבי ירמיה, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אכל חילב והפריש קורבן ונשתתה. כאן קרה מעשה פסיכוטי, נקרא לזה, נהיה שותה וחזר ונשתפה ונהיה בריא אחר כך. אבל לבינתיים שהוא היה שותה, הקורבן נפסל מצד הבעלים, הם לא ראויים, הם אי אפשר לקיים בהם דיאקריב אותו, כמו שראינו ברש"י, אין לו רצון, כי הוא פסיכוטי. אז אנחנו בכל זאת אומרים, הועיל ונדחה, נדחה. עכשיו, למה לרבי יוחנן ללמד את הרעיון הזה, את הכלל הזה, הועיל ונדחה ונדחה, בשתי דוגמאות? לא היה מספיק לנו דוגמה אחת, אז הגמרא אומר, לא מספיק, אני צריך את שתי הדוגמאות. דיאש מינן קמייתא, המקרה של המיר דתו, משום דיהו דחה נפשי בידיים. למה הקורבן נפסל? זה חמור, הוא החליט מרצונו לעזוב את הדת. אבל היי דממילא קדחי, מסכן, משהו קרה פתאומי, פסיכולוגי ושיבש את דעתו, הוא לא תכנן את זה, זה מה שקוראים ממילא קדחי, אימא כישן דמי. זה כמו אדם שהפריש קורבן, הלך לישון, אז בזמן שהוא ישן אין לו רצונות ושליטה על מחשבותיו. מה, אומרים שקורבן נפסל בגלל שהבעלים הלכו לישון? ודאי שלא. אז אולי גם זה שנהיה שותה, כשהוא נהיה שפוי, הקורבן יהיה קשר כמו אדם שקם משינתו. אז לכן היה צורך ללמד בנוסף לדוגמה של המיר דתו גם המקרה שנשתתה, גם בזה זה הקורבן נפסל. והיא אשמין הנחים, היינו מלמדים רק את המקרה שנשתתה שנדחה הקורבן, משום דאין בידו לחזור. הריפוי זה נקרא לזה מן השמיים, הוא אדם אין לו שליטה על המצב, על מצבו, אז זה נקרא דחייה חמורה. ולכן אני יכול להבין שברגע שהוא נהיה שפוי, הקורבן בכל זאת יישאר פסול. אבל אתם בניין המיר דתו בידו לחזור, זה דבר שהוא שולט עליו, הוא כל דקה שהוא מחליט לחזור יכול לחזור. אז לכן אולי הדחייה מטעם המיר דתו לא כל כך חמור לפסול את הקורבן לצמיתות, אימא לא, שהקורבן לא יידחה צריכה. לכן צריכים ללמד גם המקרה הזה שהקורבן נדחה. וכמובן נפסל, הוא צריך להקדיש בהמה אחרת. יש משולשים שהם יופיעו במשך הגמרא בשני כיוונים, וקראנו לזה מעקב. המשולש עם השפיץ למעלה קראנו לזה רב יוסף, וההולכים בשיטתו, אף על פי שמיטת הרשע מחפר, קורבנו נדחה. המשולש ההפוך מציג את אביי, הוא מפקפק אם בכלל המיטה מחפרת. הגמרא, אמר רב יוסף, אף ענה נמי תנינה. עד עכשיו ראינו מימרות בשמו של רב יוחנן, רב יוסף מנסה לשדרג את זה בכך שהרעיון שאמר רבי יוחנן גם נמצא אצל התנאים. יש פה מקור שמתייחסת לעיר הנידחת, היו בה קודשים. עיר הנידחת, רק נציין שזה עיר שתושביה עברו על עבודה זרה והם נהרגים, וממונם עבד. עבד כוונה אוספים את שלל, את כל השלל של העיר לתוך רחובה שעיר, ושם שורפים את ה, את הנכסים שלהם, נכסים הפרטיים שלהם. מה דינם של קודשים שהיו נמצאים בעיר הנידחת? הרי התורה מחייבת עיבוד או ביעור ממון הפרטי של האנשים. ברגע שאדם מקדיש משהו, זה לא נחשב כבר שללה, השלל של העיר, אלא זה נקרא שלל שמיים. מה עושים? בוא נציין בנוסף שלמרות שזה לא נחשב חלק משלל העיר, כפי שאמרנו על פי דיוק הפסוק שכתוב בו, ורשי מביא את זה, שללה, שלל של העיר ולא שלל שמיים, בכל זאת להקריב אותם בהמות שהוקדשו על ידי אותם עבריינים, אותם אנשי עיר הנידחת, אי אפשר להקריב את הקורבנות. יש פסוק וגם זה מובא ברשי, זבח רשעים תועבה. אז עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. היו בה קודשים באותה עיר הנידחת, נגיד אנשים הקדישו קורבנות. יש סוגים שונים של קודשים, יש קודשי מזבח, יש קודשי בדק הבית, ואחר כך הם עברו בעבודה זרה. אז המקור אומר קודשי מזבח ימותו, אין מה לעשות, אין, אי אפשר לפדות אותם, כי דבר שהוקדש מזבח יש לו קדושת הגוף, וקדושת הגוף לא ניתן לפדיון, ואמרנו אי אפשר להקריב אותם, אז משאירים את הבהמות האלו למות. קודשי בדק הבית ייפדו. קודשי בדק הבית, דברים נוספים מעבר לבהמות הראויות לקורבנות, שאר דברים שאדם, אנשים הקדישו שם, אנשי עיר הנידחת הקדישו לבדק הבית, ניתן לפדות אותם, הם פשוט לא נאסרו, כי ברגע שהקדישו זה לא נחשב שלהם. אז אנחנו נמשיך בגמרא, והבינן בעמי ימותו. למה אותם קורבנות שהוגדרו כקודשי מזבח מתים? כיוון דאיקטול הביא להו כפרה. ברגע שאותם אנשי עיר הנידחת נהרגים על ידי בית דין, ומיתת בית דין מחפר, וליסקו לגבוה. למה עכשיו לא ניתן לקחת את הקורבנות האלו של אותם אנשים שעכשיו הם אינם רשעים, כי התקפו על ידי מיתת בית דין, וליסקו לגבוה, ובואו נקריב אותם? למה לא עושים את זה? לאו משום דאמרינן הועיל ונדחו ידחו. מן הסתם אומר רב יוסף שזה בגלל הכלל שבזמן שהם נדחו, באותה פרק זמן שאחרי שהתושבים של אותו עיירה הקדישו את הבהמות, אחר כך הם אמירו את דתם על ידי זה שעבדו עבודה זרה, נכון מתכפרים, אבל בשעה שהם המיעו את דתם הקורבנות נדחו, ואז לא מועיל שיפור המצב בהמשך, כי אומרים הועיל ונדחו ידחו. אמרתי שיפור המצב זה הכפרה שאותם בעלים מגיעים אליה על ידי מיתתם, על ידי מיתת בית דין. אז רב יוסף רואה פה הוכחה לכלל של שנאמר למעלה על ידי רבי יוחנן, הועיל ונדחו נדחו. וזה מבוסס על כך, אני רק צריך פשוט להדגיש, הכלל של רב יוסף רואה דרך המקור הזה מבוסס על כך, או בנקודת הנחה שהבעלים נגיד השתפרו בכך שהתכפרו על ידי מיתת בית דין, אז זה יהיה דומה למקרים דליאל שהיה מצב של דחייה ואחר כך חזרה לטוב על ידי כפרת הבעלים. הבעיה אבל דוחה, אמר לי אביי, אביי דוחה מה שרב יוסף פה אמר שאף ענה נמי תנינה. מי סברת מת מתוך רשעו, הבילי כפרה. מת מתוך רשעו, לא הבילי כפרה. אז בעיר הנידחת, אנשים שם לא עשו תשובה, הם מתו מתוך רשעם. ואין עיר הנידחת, והדין שם ראיה להועיל ונדחו נדחו, מאחר שאתם לא היה מצב שחזר ונראה שהם חזרו למצב משופר דנוכה לומר שאף הפי שחזר ונראה הועיל ונדחה נדחה, לא היה חזרה לנראות שמה, טוען הבעיה. דתני רב שמיה, יכול אפילו פירשו אבותיו מדרכי ציבור יתמיים, מדובר בנגיד כהן, שאבותיו נהיו רשעים, וכהן מן התורה יכול לתמות לשבעה הקרובים, כולל אבא ואמא וכו'. האם כהן יכול לתמות להורים או לקרובים שהמירו דתם? תמוד לומר בעמו, בעושה מעשה עמיו. מתי כהן יכול לתמות? בזמן שאותו מת, הוא מת מתוך צדקות, נקרא לזה, לא רשע שהמיר דתו. רשי מביא את הפסוק למטה, לקראת סוף העמוד, אומר לנפש לא יתמה בעמיו כי אם נשאר וכו', ודורשים המילה בעמיו, בעושה מעשה עמיו יתמע לו. ואם לאו, אם האותו נפטר למרות שהוא קרוב, אל יתמע. אפילו בשארו, על מה? לא כיפרה לו מיתתו אם לא חזר בו. נחזור לגמרא. אז כאן טוען הבעיה שאדם שמת מתוך רשעו הוא לא נחשב עכשיו שהתכפר במיתתו, וממילא הכהן לא יכול לתמות כי הוא לא בגדר בעמיו. אמר לה רבה, רבה מחזיר לאביי, מי קם מדמי נהרג מתוך רשעו למת מתוך רשעו? מת מתוך רשעו, זה הסיפור אצל הכהן. כיוון דחי אורחי קמית, קמית כמובן המת, הוא מת בדרך הטבע, אותו נפטר לא אביה לכפרה, סוג מוות טבעית עבור רשע לא נחשב כפרה. נהרג מתוך רשעו, נהרג זה שונה למת, נהרג מתוך רשעו כמו מיתת בית דין, כיוון דלאו כי אורחי מית, זה לא מיתה טבעית, אביה לכפרה. תדע, תכתיב מזמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את איכל קודשך. פסוק ב', נתנו את נבלת עבדך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידך לחייתו ארץ. מהי עבדך ומהי חסידך? לאו חסידך חסידך ממש, עבדך אנך דמחייבי דינה דמעיקרה, וכיוון דאיקטור קרי להו עבדך. המילה עבדך מצביע, עבדך זה דבר מאוד, זה קומפלומנט, זה מחמאה שאדם נחשב עבד השם. אבל מי הם? אם כבר הזכרנו חסידך, עבדך הם אלו שהיו איך הגמור אומר מחייבי דינה דמעיקרה, הם היו אנשים חייבים אנשים רשעים, אבל מאחר שנרצחו, זה מיטה לא טבעית, הם יהיו נחשבים צדיקים, נחשבים עבדיך. עכשיו אביי שוב מחזיר, אמר לי אביי, מי כמדמת, איך אתה משווה מה שמוזכר פה בפסוק שמתואר גויים שרוצחים בעם ישראל, מי כמדמת, נמשיך בעמוד ב', הרוגי מלכות להרוגי בית דין. הפסוק שהבאת עם חסידיך ועבדיך זה פסוק שמתאר הרוגי מלכות, ואלו באמת ההרג שלהם, הרצח, הרציחה של אותם אנשים, זה מעלה אותם לדרגה, דרגת צדיקות. הרוגי, אומר את הגמרא, הרוגי מלכות, כיוון זה שלא בדין כמקטלי, הם לא נרצחו מן הדין, גויים באו ורצחו אותם, הביא להו כפרה. למרות שלא מדובר בצדיקי עולם מעיקריים, היו אנשים שהיו בעייתיים מבחינת קיום מצוות, אבל שלא בדין נרצחו, אז ככה הביא להו כפרה. הרוגי בדין, כיוון דה בדין כמקטלי, לא הביא להו כפרה, או כך מחלק הבעיה. תדע דתנן, לא היו קוברין אותו בקברות אבותיו, אותו שנרצח על ידי, נהרג על ידי בית דין, הוא בדין כמקטלי, כמו שאביי אמר, לא קוברים אותו בקבר משפחתי. ויסק הדייתך, כיוון דאיקטל אב ילו כפריים, כמו שאתה אמרת, שאדם שנרצח, שנהרג במוות לא טבעית, אז זה נחשב כפרה, אבילו כפרה, להגבירו, למה לא קוברים אותו בבית הקברות של משפחתו? אז כנראה, אומר אביי, שלא כמו שטענת, שאדם שמת על ידי כך שהוא נהרג, זה נחשב כפרה. אז נגיד רבה ודומיו, אנחנו אמרנו שיש את רב יוסי ורבה, אלו שטוענים שמיטה מחפרת, הם משנים פה במקצת ואומרים מיטה וקבורה בעינן. אם אדם נהרג וגם נקבר, אז מיטתן מחפרת. עכשיו, אז אנחנו לא נשכח את לקראת היער מן העצים פה. אם כפרה זה על ידי מיטה וגם קבועה, אנחנו צריכים להסביר בעניין הבהמות קודשים של עיר הנידחת, למה הקורבנות האלו נדחו. אז הטעם שבהמות קודשים של עיר הנידחת מתים בגלל שהבעלים הם יהודתם, ונכון אחר כך מתו על ידי מיטת בית דין, אבל המיטה עצמה לא מספיק, כפי שהוכחנו עכשיו. מיטה וקבורה זה מה שנדרש להשגת כפרה, אבל מה עם הבהמות שם אחרי שהבעלים מתו וגם נקברו? לא חוזרים לקשותם, כמו שרב יוסף אמר על ההתחלה, הועיל ונדחו, נדחו. רש"י שורה שנייה אומר, מיטה וקבורה בעינן, אם נקברו מחפרת מיטתן עליהם, ולעולם תעמד קודשי עיר הנידחת משום דהועיל ונדחו ידחוהו. אז הגישה הזאת זה מין תשובה לאביי, שבכלל פיקפק ביכולת למוות לחפר. אנחנו אומרים כן, מוות מחפרת מוות וקבורה. אז אותו אדם שנידון בבית דין להריגה, הריגה עצמה לא מחפר, אז לא קובעים אותו בקבעות בית אבותיו, אבל הוגים אותו וקובעים אותו בבית הקבעות המיוחד, והחלטה, אז מזה יש לו כפרה. מוטיב רב עדה ברבה, לא היו מתאבלים אלא עוננים, שאין ענינות אלא בלב. זה ראינו במשנתנו. ואיסק הדייתך, כיוון דעיקבו אב ילאו כפרה, אם כמו שאתם אומרים, רבה ורב יוסף וכולי, אם כמו שאתם אומרים, שמיטה באמת מחפרת, אבל בתנאי שזה עם קבועה, אז פה, יש שאתה נהרג על ידי בית דין, קברו אותו, ובכל זאת כתוב לא היו מתאבלים. אז שוב פעם, נקרא את השורה עוד פעם. ואיסק הדייתך, כיוון דעיקבו אב ילאו כפרה, ליאבלו, למה שלא מתאבלים? הגמרא עונה, בעינן נמי עיקו בשר. הכפרה זה על ידי מיטה קבועה, וגם נקרא לזה הריקבון, עיקול בשר. די קנמי דקטני, נתקל הבשר, מלטין את העצמות וקוברין אותן במקומן. שמה מינה. מזה יש לנו הוכחה שבצירוף עיקול בשר למיטה קבועה יש כפרה. רבשי אמר, רבשי נותן תשובה נוספת לשאלה שנשאר מלמה לא מתאבלים. אם כפי שאמרנו שמיטה וקבועה מועילה לחפר, אז למה אין אבלות? אז הנה תשובה שנייה. אבל שם אבלות, מתי כמתחילת? מתי מתחיל חובת אבלות? מסתימת הגוליל, זה ששמים הכיסוי על הארון, על הארון קבועה באדמה. כפרה מימתי כאביה? מחיחזו צרה דקברה פרוטה. השוני בין רבשי ומה שנאמר מקודם, רבשי כדי להשיג כפרה לא צריכים עד כדי כך עיקול בשר, צריך מה שנקרא צרה דקברה, צר מהקבר. הוא אחר סתימת הגולל, אבל לא מתמשך עד עיקול בשר. אבל מבחינת אבלות, נקודת זמן שאמור להתחיל אבלות, אותו נקבע עדיין ברשעתו, כי הוא לא חווה צערה דקברה עדיין, ולכן אין אבלות. הלכך, הועיל ואידחו, אידחו. מאחר שהם נדחו מדיני אבלות, זאת אומרת, המשפחה של אותו נהרג, נרצח על ידי בדין, נקודת זמן ההתחלה של האבלות לא היה במקרה שלו, ידחו, זהו, לא מתאבלים עוד. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כמו שרבשי אמר שיש כפרה אחרי לצער פורטה של הקבר, אז כדי להזיז את הנאשם, למה לי עיכוב בשר? הרי המשנה אמרה שניתן עיכוב בשר רק אז מלקטין עצמות. למה צריכים להמתין לזה? תשובה, משום דלא אפשר. פשוט, טכנית, אחרי שהגופה שוהה קצת זמן בקבר, שהיא מגיעה לרמה הזאת של צער דקברה, הגופה מתחיל להתפרק. ורש"י מתאר את זה, משום דלא אפשר לתלום משם דנפגע, חירייסור ומסריח. בכלל לא מתאים להזיז הגופה במצב כזה. אז לכן ממתינים עד עיקול בשר לפני שמזיזים. בצד יש לנו נושא, וכתבנו קבר מותר בהנאה, דקרקע עולם אינה נאסרת. אולי רק נקודת רקע במקצת, רק כדי להיכנס לדיון פה, גופה של מת ודברים הקשורים כמו בגדים הם עשויים בהנאה, ויש פסוקים שמוכיחים הדין הזה. אז כשאנחנו מדברים על מתים ודברים המחוברים וקשורים למתים, אנחנו מכניסים את עצמנו לתחום של איסורי הנאה. ופה יש חידוש שהקבר שבו קבור המת, הקבר אינו אסור בהנאה. ודוגמה לכך נראה עוד מעט בגמרא. אז אנחנו פותחים קודם עם מה שאנחנו מגדירים בגמרות המסומנות נקודה ארוכה, לכן יש את הנון על יד בצל הגמרא, נקודה ארוכה, ואחר כך אתם רואים מעוינים בצד תחת הכותרת מבנה, אנחנו כותבים סדרה של קושיות מקורות שמשמע מהם שקבר אסור בהנאה. הכל קושיה הגמרא דוחה שמדובר בקבר בניין. זה שונה מחפירה באדמה ובו בבור נקרא, או לא, החור הזה שמים גופה. יש סגנון אחר שקבועה בתוך מבנה, שם לוקחים אבנים, חומרי בנייה, בשעתם הם תלושים, הם לא מחוברים לקרקע. אנחנו נראה שבאופן כללי יש לזה השלכות גם בהלכות עבודה זרה, שדבר שמעולם היה מחובר לקרקע אינה נאסרת, מה שאין כן דברים המטלטלים שאחר כך אדם מחבר אותם לקרקע, זה נקרא תלוש ובסוף חיברו, כאילו דברים כן נאסרים בתחום של עבוד הזרה. ואנחנו נראה גם בתחום הקברות. הגמרא, קברי הקבר של קברי דרב, רב נקבר באיזושהי קבר, הבושקלי מיני אפרה, היו אנשים לוקחים אפר מהקבר הזה לאישתה בת יומה, אמצעי ריפוי, רפואה, איזו תרופה למחלה שנקראת אישתה בת יומה, מין חום שאדם סובל ממנו. האפר מקברו של רב היה מועיל. עתו אמרו לי לשמואל שכך עושים. אמר לו שמואל, אמר יעלו תבדין, הם עושים בסדר, קרקע עולם הוא, וקרקע עולם אינה נאסרת, תכתיב וישלך את אפרה. מדבר פה על האפר של אשרה. אשרה זה עץ עבוד הזרה, ומצווים לשרוף את האשרות. אז כתוב פה וישלך את אפרה אל קבר בני העם. מקיש קבר בני העם לעבודת כוכבים. מה עבודת כוכבים במחובר לא מצרה, לא נאסרת? אני מדלג שלוש שורות עם הסוגריים. החנמי, גם בניין קבר במחובר לא מצר. נחזור על הגמרא. אני חוזר מהשורה שבסוף אומר מה עבודת כוכבים במחובר לא מצרה, דכתיב אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על ההרים ארמים. על ההרים אלוהיהם, כך אנחנו מדייקים מהפסוק. אם רוצים לתאר האלילים, מתארים אותם כדברים שיושבים על ההרים ולא ההרים אלוהיהם. אם איזושהי גוי רוצה להשתחוות להר, נכון, יש איסור עבודה זרה בכך, אבל ההר לא נאסר. אז כמו אצל עבודה זרה אומרים שהמחובר לקרקע לא נאסר, ההר לא נאסר, החנמי במחובר, גם פה בעניין קברות, אם זה מדובר בקבר מחובר לקרקע, כמו שאמרנו, אדם חפר חור שמים את הגופה בתוך החור, הכל מסביב זה מחובר לקרקע, לא מצער. למרות שאמרנו שגופה של מת זה דבר שאסור בהנאה, אבל הקבר שבו הוא נטמן לא נאסר. וכעת, כפי שאמרנו מקודם, המעוינים מציגים בפנינו מקורות שעל פני הדברים נראה שקבר כן נאסר. מטבעי, החוצב קבר לאביו, לאדם, אבא שלו מת, הוא חצב קבר והלך וקברו במקום אחר, הרי זה לא ייקבר בו עולמית. רש"י כותב, לא ייקבר בו הבן עולמית, דכיוון דהוזמן למת נאסר בכל הנאה, וכסק עדי תפתו הדינמי אם חצבו לצורך איש אחר, וקבעו אותו איש אחר במקום אחר. ואוחד אמרת, מה שמוזכר פה האביב זה סתם דוגמה בשגרה. אז מה רואים? כתוב פה לא ייקבר בו עולמית, זה נאסר בשימוש לגמרי, אז קבר כן נאסר בהנאה. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, המקור הזה בתיאור הקבר, באיזה סוג קבר? בקבר בניין. רש"י כותב, בקבר בניין שבנו למעלה מן הקרקע, דקבתי בעבודה זרה, כאילו המקביל אצל עבודה זרה, בית שבנו מתחילה לעבודה זרה, אסור, דתלוש לו בסוף חיברו, אבי תלוש, הוא כאילו נחשב תלוש לעניין עבודה זרה, וקבר נמי התקש לעבודה זרה. זה משווים הקבר לעבודה זרה. אז אם מדובר בקבר בניין, שזה לא רק חפירה באדמה ועשיית חור וזהו, אז זה כבר סיפור אחר. תשמע, קבר חדש מותר בהנאה. רש"י כותב, קבר חדש ולא למת הוזמן, אלא חצבו סתם, הולך שימות, לא מת, יגברנו בו. אבל בשעת ההכנה לא היה איזו מת מתוכנן לקבר שם. התיר בו נפל, אסור בהנאה. מה רואים מפה? שקבר אסור בהנאה, לא כמו אצל שמואל למעלה בהתייחסות שלו לקבר של רב. הגמרא דוחה, אחא נמי בקבר בניין. מה שמתואר פה זה קבר שנבנית על ידי אבנים וזה תלוש ולבסוף חיבור. זה ניתן להיעשר. זה כבר לא ההרים אלוהיהם, אלא זה האלוהיהם על ההרים, במקור של ההשוואה לעבוד הזרה. תשמע, נמצא, אתה אומר, שלוש קברות הן. כוונה, שלוש הלכות חלוקות בענייני קברות. קבר הנמצא, קבר הידוע, קבר המזיק את הרבים. קבר הנמצא, רש"י ממון, קבר הנמצא כגון שהוא חדש ויודע בעל השדה שלא ציווה מעולם לקוברו שם, ובגזלה נקבר שם. מה דינו? אז נחזור לגמרא, מותר לפנותו. פינאו, פינו את הגופה מאותו קבר, מקומו טהור ומותר בהנאה. שתיים, קבר הידוע. מה זה? זה קבר, רש"י כותב, שנקבר שם מדעת בעל השדה. הברייתא ממשיכה, אסור לפנותו. פינאו, מקומו טמא, ואסור בהנאה. שלוש, קבר המזיק את הרבים, מותר לפנותו. קודם כל, מה זה קבר המזיק את הרבים? רש"י כותב ממול שקבור במקום הילוך רבים. מצאו קבר שבמקום הרבים, מקום רשות הרבים, ומתאמים באולו כל אלו, במיוחד כהנים שעוברים שם, יתאמו תומת אוהל. זה התומה שבא על ידי כך שאדם הולך, אפילו אם הוא לא נוגע, רק הוא הולך מעל גופה קבור, הוא נטמע. אז זה נקרא קבר המזיק את הרבים. מה דינו? מותר לפנותו. רש"י אומר לפנותו שלא קנה את מקומו. המת שמה לא קנה את מקומו. פינהו, מקומו טהור. רש"י אומר פה מקומו טהור, שאף על פי שגזרו טומאה על הקברות, ואף על פי שניטלו משם, לא גזרו על זה. ובהנאה נמי מותר, ואף אגב דאיסורה דאורייתא הוא דאין תורת קבר עליו. כשמדובר בקבר אז אפשר לדבר על איסור הנאה, אבל דבר שאינו אין דינו כקבר, דהרי זה קבור במקום שהילוך רבים, לכן מקומו טהור. ומה עוד? ואסור בהנאה. רש"י קצת בהמשך הוא כותב קבר המזיק את הרבים ניתן רשות לפנותו מפני נזקו של רבים. פינהו מקומו טהור. רש"י ממשיך דלא גזרו עליה מפני הנזק. ומיהו? אסור בהנאה דאיסורה דאורייתא הוא ולא פקעה. בשעה שקברו אותו מת שם, המקום נאסר בהנאה, וזה הבעיה לשמואל להתייחסות שלו לקבר כדבר שלא נאסר בהנאה. הגמרא עונה אחא נמי בקבר בניין. כמו שואלת על מה שלמדנו פה לפני כמה שורות, וקבר הנמצא מותר לפנותו, דלמה מת מצווה הוא, ומת מצווה קנה מקומו. איך אתה אומר שקבר הנמצא מותר לפנות את הגופה? אולי הימצאות הגופה שם בגלל ש נמצא הגופה, ואם אין לו קוברים, קוברים אותו במקומו וזהו, זה הדין של מת מצווה, והדין אומר שהוא קונה מקומו. הגמרא עונה, לא, פה זה לא יכול להיות מת מצווה, שאני מת מצווה דקלה איתלי, זה דבר שמפורסם, יש לו קול, וכאן לא היה, ולכן אנחנו מרשים פינוי הגופה משם. כעת אנחנו מתחילים סוגיה ארוכה. אנחנו מציינים בצד תחת הכותרת נושא עד מ"ח עמוד ב', אבל אנחנו רק נפתח את הסוגיה כאן לקראת סוף השיעור שלנו, ובמ"ח עמוד א' בראש העמוד מתחיל סדרה של אנחנו נראה קושיות והוכחות לשני כיוונים מה הסוגיה. אז בכותרת נושא כתבנו מחלוקת אביי ורבא היא הזמנה מילתא, היא זה שאתה מזמין, לא מזמין במסעדה ארוחה, לא, אתה קובע מראש, אתה מצביע על משהו לפני ש אפילו לפני שהדבר בא לידי הגשמה, אתה מזמין משהו. אני מדבר פה באופן מאוד כללי, מאוד מאוד מופשט, אבל הכוונה הוא נקרא לזה תכנון מראש לדבר שהוא ישמש כפריט בתחום שאחרת שאחר כך עשו בהנאה. האם עצם ההזמנה לכך הוא נחשב, או צריכים להמתין נגיד לשימוש בו באותו צורך. אז יש כאן מחלוקת אביי ורבה איך נתייחס, או בכמה רצינות נתייחס לשלב המוקדם הזה שנקראת הזמנה. פס כפול בא להדגיש כאן השורות איפה שהגמרא שואלת מהי טעמה דאביי, ואחר כך רבה. הגמרא איתמה האורג בגד למת. יש אדם שנפטר, אז יש גופה וצריכים להכין לו נגיד בגד או תכריכים. אז הורג, מי שהרג עבד עבור מת שכבר מת. אביי אמר אסור, הוא לא הלביש את המת עדיין עם זה. דבר שהלבישו על מת זה ברור שנאסר בהנאה, לא מדובר השלב הזה, עוד יותר מוקדם. רק הכין את זה, זה הכוונה של הזמנה, הכין את זה לצורך המת. אביי אמר אסור, אסור כבר בהנאה. רב אמר מותר. אביי אמר אסור, הזמנה מלטה היא, זה נחשב, זה כאילו הלביש את הגופה בזה. רב אמר מותר, הזמנה עליו מלטה היא. מה הייתה מעד אביי? מה הבסיס לאביי? תשובה, גמר שם מעגלה ערופה. יש פסוק אצל מתים, כתוב שם ותמת שם מרים ותקבר שם, ויש פסוק אצל עגלה ערופה, כתוב וערפו שם את העגלה בנחל. מה עגלה ערופה בהזמנה מצרה? עגלה ערופה, אני משער שכולכם מכירים את זה, אבל אם יש מישהו שלא, רק נזכיר, אם מרוצת הזמן נתקלים בגופה של אדם שנרצח בין שתי עיירות, העיר הקרובה, מביאים, בלי להיכנס לכל הפרטים, הם מביאים עגלה ומביאים את העגל לנחל איתן, ושם עורפים את ראשה, שזה מין נקרא לזה סוג של כפרה, לפחות כפרה לבינתיים, עד שמוצאים את הרוצח ממש. אז אצל עגלה ערופה גם מופיע מילה שם, כתוב וערפו שם את העגלה. מה עגלה ערופה בהזמנה מצרה? מה זה, מה הכוונה? העגל הזה שהוא עוד בחיים, בזמן שמורידים אותו לאותו אזור שקוראים לו נחל איתן, מקום שלא צומח שום דבר, לא מצמיחים, לא מאבדים את הקרקע שם, זה נחל איתן, בזמן שמביאים את העגל לשם, זהו, הוא כבר נאסר, אתה לא יכול לרכוב עליו, אתה לא יכול למכור אותו, נאסר בהנה. היי נמי, בגד הנהרג למת בהזמנה מצרה. זאת אומרת, שוב פעם, בלי שעשית את המעשה ממש, להרביש את הגופה, כמו שאצל העגלה לו לפני עריפת הראש, כבר נאסר. הזמנה מלטה היא. רבה גמר שם, שם יש לו גם מסורת של גזירה שווה עם המילה שם, אבל מה? מעבודת כוכבים. כתוב שם בפסוק אשר עבדו שם הגויים. מה עבודת כוכבים בהזמנה? לא מצרה, אף החנמי גם אצל הורג בגד למת בהזמנה לא מצרה. רשי בשורה האחרונה אומר עבודה זרה בהזמנה לא מצרה, היות דתניה מסכת עבודה זרה, עבודת פלילים, האומר בית זה לעבודה זרה, שור זה לעבוד הזרה, מותר, שאין אקדש לעבוד הזרה. אז למרות שאתה הזמין אותו לעבוד הזרה, זה לא תופס, אין לזה משמעות. אז כמו שאצל עבודה זרה הזמנה לאו מלטה, גם אצל המת הזמנה לאו מלטה. אז נכון, הכנת את הבדים לצורך המת, אבל זה הכנה, זה הזמנה. זה לא, הדבר לא נאסר בשלב הזה. אז יש כאן מחלוקת אביי ורבא בהתייחסות לגזירה שווה מהמילה שם שנמצא אצל מוות, בפסוק בתמ"ת שם מרים. שורת הגמרא ורבא, מה הייתה אם לא גמר מעגלה העופה? למה הוא לא לומד מעגלה העופה ששם רואים הזמנה בלתה? אמר לך, רבא עונה, ואנחנו ממשיכים לדף מ"ח, משמשים מי משמשים גמרינן. בבחירת איך ללמוד הגזירה השווה, אנחנו תמיד שואפים ללמוד דברים דומים זה לזה, מה שיותר דומה זה לזה. אז כאן הלא ידוע זה התחום של המת, לאן, למי להשוות, לאן להשוות אותו. אז רב אומר, תראה, עניין של האויג בגד למת זה בתחום משמשים, אנחנו נסביר את זה עוד מעט, וזה שווה, זה דומה לעוד תחום שיש בו משמשים, הכוונה לתחום של עבודה זרה. ובעבודה זרה אנחנו יודעים ש לא מצרי בהזמנה, לא נאסר בהזמנה. רש"י, שורה הראשונה, משמשין של מת, כמו הבדים, ההורג בגד למת, מי משמשין של עבודת כוכבים, גם רינן לומדים אחד מהשני, זה לא מצרי בהזמנה. דהי קרא, אשר עבדו שם, ציטטנו את הפסוק הזה מקודם, על ההרים וכו', במשמשי עבודת כוכבים, מוקמינן במסכת עבודת גלילים עבודה זרה. תתניא, הבית עבדון את כל המקומות, מה זה? בכלים שנשתמשו בהן לעבודה זרה, כתוב מדבר. אז מילת המפתח פה זה שנשתמשו, זה משתמשים. דאילו מקומות ממש לא מצרי, דכתיב אלוהים על הרים ולא הרים אלוהים. יכול יהיו נאסרים מיד משעת הזמנה, תמוד לומר, אשר עבדו שם מתשמיש ואילך, לא הזמנה. זה המקור בעניין משמשי עבודה זרה. אז מכאן רבא בחר את הגזירה השווה להשוות משמשי מת לתחום השני של משמשים בעבודה זרה. ושורה התחתונה היא שהם אינם נאסרים בהזמנה בלבד, כמו שכתוב בפסוק אצל עבודה זרה, אשר עבדו שם. הגמרא ממשיכה, להפוקי עגלה ערופה, מה שהשווינו בין עבודה זרה למת בגלל ששניהם משמשים, זה להפוקי עגלה ערופה, והיא גופה קדושה. עגלה ערופה היא עצמה הדבר שנקרא לזה קדוש, יכול להיות שזה ביטוי מושאל, אבל היא גוף המצווה נקרא לזה, בניגוד לדוגמאות של בגד למת והכלים לעבודה זרה. והבעיה אם הייתה אם לא גמר מעבודת כוכבים, הבעיה הרי אסר בהזמנה גרידה אפילו לפני השימוש, למה הוא לא למד דינו מעבודה זרה, ששם אין הדבר נאסר בהזמנה גרידה? אמר לך, הבעיה עונה, מידי דאורחי, ממידי דאורחי גמרינן, להפוקי עבודת כוכבים דלאו אורחה. זה טעון הסבר. רש"י מימול, מידי דאורחי, שדרך היהודים לעשות כן, דרך היהודים להרוג בגדים למתים, ואם חלילה נמצא חלל בין שתי העירות, אז דרך היהודים זה להביא עגלה ערופה, זה דבר שצריכים לעשות, צריכים להרוג בגד למת, צריכים להביא עגלה ערופה. אבל עבודה זרה אסורה לעבוד אף לבני נוח, הלכך לא מצרה תשמיש דידה בנה, הכוונה בעבודה זרה. עוד פעם, לא מצרה תשמיש דידה בהנאה, בהזמנה. רק בגלל שהזמנת את הפריט לעבודה זרה, אנחנו לא נגיד שהוא נאסר דילמה מהדריבו. אולי אותם אנשים יחזו בהם, כולל כל האנושות, הרי מדובר בדבר שאסור לעסוק בה, עבודה זרה. ועוד פעם, דילמה מהדריבו, ולא משמשי בהו עבודת כוכבים. אז איך נוכל לאסור אותו כבר בשלב המוקדם הזה? אז אם נחזור על דבריו של אביי, הוא רואה שהזמנה מלתה היא, הוא לומד הענייני עורג בגד למת, הוא לומד את זה מעגלה הרופא, שהם דברים שדרכם של היהודים לעשות. אנחנו לא רק שלא ניתן, לא חלילה להגיד דרך יהודים לרצוח, לא, אם קרה רצח זה העגלה הרופא, זה דבר שצריך לעשות. אבל עבודה זרה, אף פעם אפשר לומר דבר שעזור לה, שצריכים לעשות. לכן הבעיה לא משווה הדין של הורג בגד למת לדיני עבודה זרה, אלא לעגלה הרופא, ושם ראינו שבאמת הזמנה מלתה היא, הירידה לנחל איתן, אותו עגל כבר נאסר. כפי שאמרנו, אנחנו פשוט עוצרים באמצע סוגיה ארוכה, הדיון ממשיך עד עמוד ב' פה בנושא האם הזמנה מלתה היא או לא, ואתם רואים כבר משולשים, אם סוקרים המשך הגמרא אתם תראו משולשים בשני כיוונים, זה מחזק כאילו כל מקור מחזק צד אחד בדיון הזה, הזמנה מלתה או לא. עד כאן שיעורנו להיום.